מידות ראייה. אנחנו לומדים על נושא היראה והגענו לסעיף ב', זה סעיף מאוד עמוק. הנושא של הסעיף הזה, היראה היסודית מהקושי לעמוד במקום שבין שלילת הידיעה לידיעת הוודאי, לידיעה הוודאית. טוב, אז כמו כל סעיף אנחנו קוראים קודם כל את הכל, אחרי כן מנסים להתמודד משפט משפט. אני מקווה שנצליח לצלוח היום את כל הסעיף הזה. העירה היסודית מהקושי לעמוד במקום שבין שלילת הידיעה לידיעה הוודאית. מקור יראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה מפני ההרכבה הנפלאה של שני ההפכים אשר בהשגחה האלוקית. היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוקות בוודאות הידיעה במציאות השלמה, התמזגות נפלאה של שני ערכים אדירים הפכיים מאיימת היא מאוד, והנורא זה יעקב שאמר מה נורא המקום הזה, והוא איש תם יושב אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק, המתמזג בתפארת ישראל, הדר חוכמה יראה. שלילת הידיעה היא מוכרחת מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע כשם שהיא מבררת אותו, מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם, והוא הדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית ועצם החיים, הרי הם היחס האלוקי של ההוויה, וזה עצור בידיעה הנעלמת הנתפסת רק בראות הדליבה היותר כמוסה, ואי אפשר לה להיות מגולמת בידיעה מובלטת מפני שתשתשתש על ידי ההגבלה ובזה יבוטל קשר המציאות. על כן אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוקית כדי שלא תתבטל מציאותה, ותכלית הידיעה ממשך את החיים וההוויה שאין בינה ובין מקור חיי החיים והוויית ההוויה שום מסך מבדיל, שום דבר חוצץ, הוא דווקא מה שלא נדע. כלומר, לא הציור של היתר ידיעתנו, כי עם עצמותה של שלילת הידיעה, שבחשכה העליון, עצמות הידיעה האמיתית מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה ממעטת את דגיונה. הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. אתם רואים שזה סעיף מאוד מאוד עמוק וקשה. אז נתחיל לאט לאט. מקור ביראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה. אז קודם כל הוא בא ואומר שהנושא הזה של יראת השם הוא דבר שאנחנו יכולים לקלוט אותו רק בגלל שיש בנו נשמה, ורק והוא מצטייר רק בעומק הנשמה. זאת אומרת, יש לנו ידיעות שאנחנו יודעים מצד החושים. כן, החושים יכולים, הניסיון שיש לנו על ידי החושים שלנו, אנחנו יכולים, חלק מהידיעות שלנו מוגדרות ידיעות חושיות. חלק, מה?
ידיעה זה לא רק בשכל?
השכל הוא מי שיכול באמת לאבד את הנתונים, כן, אבל זה ידיעה שהכלים שלנו, איזה חלק מהאישיות שלנו היא זו שיכולה להביא לתובנה האנושית את הידיעה הזאת, את המודעות הזאת, ואפילו החושים יכולים להביא לך את הידיעה הזאת. ויש בנו ידיעות אולי מצד, אני יודע מה, מוסר הכליות, מצד הלב, לא יודע. ויש ידיעות שהן מצד המבט השכלי. וכאן אומר הרב, יראת השם, מהו החלק באדם שבאמת הוא זה ש יכול כן לגרום לדבר הזה שיש לנו שייכות ואיזושהי השגה בידיעת השם, זה עומק הנשמה, זה הנשמה. למה דווקא הנשמה? כן, למה דווקא הידיעה הזאת של יראת השם קשורה לנשמה? מפני ההרכבה הנפלאה של שני ההפכים אשר בהשגחה האלוקית. כלומר, מה זה השגחה? ההשגחה זה מה היחס בין האלוקות להוויה. והרב מסביר שהיחס בין האלוקות להוויה יכול להתאפס רק על ידי הנשמה. יש פסקה מאוד מאוד עמוקה ורחבה שהרב באורות התחייה, סעיף הראשון של אורות התחייה, הרב מסביר איתו, זו פסקה גם מאוד מאוד יסודית, שאומר הרב, על בסיס הגמרא במסכת ברכות בדף עמוד א', שיש התאמה בין הבורא כביכול, בין תפיסת הבורא להבנת הנשמה, והגמרא שם אומרת כשם שהבורא הוא רואה ולא נראה, אין לו מקום, זה כך גם הנשמה. אז הרב לוקח את הגמרא במסכת ברכות, את הגמרא הזו במסכת ברכות, ולוקח את זה כיסוד מאוד מאוד יסודי, שבא ואומר שהיחס בין הקדוש ברוך הוא להוויה הוא כמו היחס בין הנשמה לבין הגוף. כמו שהנשמה והגוף יש להם איזושהי צורת יחס אחת, אותו דבר גם היחס בין האלוקות להוויה. באיזה מובן? אז אומר לנו הרב, אז שם הרב באורות התחייה מרחיב מאוד את העניין הזה. כן, מה זה היחס של הנשמה לגוף? שזה צריך להיות ההתבוננות על היחס בין הבורא לבין שאר הבריאה. אבל מה שהרב בהקשר שלנו אומר, זה נוגע לשני דברים. היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוקות, וודאות הידיעה במציאות השלמה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הנשמה, אנחנו יודעים, אנחנו מצד אחד לא יכולים לתפוס את הנשמה, אנחנו מבינים את הדבר הזה שהנשמה היא איזושהי חיות שהיא הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לקלוט. תמיד הנשמה הזה זה משהו שהוא מעבר ליכולת הקליטה שלנו. הנשמה היא כאילו משהו שהוא הרבה יותר מופשט, הרבה יותר מרומם, הרבה יותר עליון. ומצד זה אנחנו אומרים שאין לנו ידיעה מוחלטת מה זה הנשמה. ומצד שני אנחנו, יש לנו ודאות מוחלטת שהבסיס הקיומי שלנו, מה שמקיים אותנו, כן, מה שנותן לנו את נקודת החיים, ומה שדוחף אותנו כל הזמן גם להיות יותר ויותר חיים, יותר ויותר שלמים, זה הנשמה. כן, זה שני דברים שיש ביחס שלנו לנשמה. אז אומר הרב, אותו דבר גם ביחס לעצמות האלוקית. זה כל שכן לגבי העצמות האלוקית. כן, העצמות האלוקית בוודאי מצד אחד אנחנו לא יכולים לתפוס. אסור לנו לצייר את העצמות האלוקית, ואנחנו צריכים להיות מלאים ממה שאומר לנו הרמב״ם, שכל התוארים של הקדוש ברוך הוא הם תוארים שוללים, והם לא תוארים חיוביים. כן, אנחנו, אז אנחנו יודעים שיש היעדר ידיעה מוחלטת במהות האלוקות, כי האלוקות והאנושות זה ממש שני כן, שני מושגים. האנושות היא מוגבלת, והאלוקות אין בה שום מגבלה. אז לא יכול להיות בעצם שום השגה באלוקות. זה מה שכאן הוא אומר, היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוקות. אבל מצד שני, אנחנו מחפשים כל הזמן את האלוקות הגלויה אצלנו, ואנחנו, יש לנו ודאות שלמה שהדבר היחיד שהוא נחשב מציאות, וגם אצלנו בחיים הדבר היחיד שנותן לנו מציאות וגורם למציאות שלנו ללכת ולהשתלב וללכת להיות חיה יותר, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר הרב, באיזה חלק באדם יש את שתי התפיסות האלה, את שני ההתבוננויות האלה? זה בחלק של הנשמה שלנו. בחלק של הנשמה שלנו, הנשמה היא מצד אחד לגמרי לא מושגת, ולגמרי הכי בה אנחנו תולים את המציאות שלנו. אותו דבר גם האלוקות זה ככה. האלוקות היא מצד אחד, היא לגמרי לא מושגת, ומצד שני היא היא מאוד 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 הדבר היחיד שאנחנו נגדיר אותו כנוכח, וכל דבר אחר אנחנו נגיד הוא כלום, הוא בטל, הוא לא משמעותי. והתמזגות נפלאה של שני ערכים אדירים הפכיים מאיימת היא מאוד. זאת אומרת, קשה מאוד להיות במצב הזה שאתה מצד אחד יודע שאם לא תשיג את הדבר אז אתה כלום, אין שום משמעות לחיים ללא ההשגה האלוקית, ומצד שני אתה גם מודע לדבר הזה שלעולם לא תשיג את את האלוקות. אתה נמצא כל הזמן באיזשהו מתח, כן? אתה כאילו, הוא אומר כזה דבר, האדם יכול לבחור להגיד לעצמו, אני לא שואל שאלות, אני לא מנסה להשיג את האלוקות, אני לא שואל שאלות שאני לא יודע שאני אקבל עליהן תשובות מלאות, ולכן אני בכלל לא מתעסק עם האלוקות. אני מסתפק באנושי, במוכר, אני לא מחפש את מה שמעבר לפרדוג, הפרגוד, אני לא מחפש משהו שאין, שאני בוודאי לא אוכל להשיג אותו בצורה שלמה. האדם מצד שני היה יכול כאילו לבוא ולהגיד את הדבר הזה, אם כאילו האלוקות הייתה מושגת, אז האדם היה יכול גם לבוא ולהגיד, אני כל הזמן יש לי חוויה שאני מרגיש, הנה זה האלוקות. כן, עובדי עבודה זרה מיצו את האלוקות ומגישו, הנה, יש לנו התמזגות שלמה בדבר המיסטי הזה שאני מאמין. אבל להיות בעמדה הזאת שאתה כל הזמן ברצוב השוב, נקרא לזה, בעמדה הזאת שאתה מחד מבין את הדבר הזה שללא קשר להשגה האלוקית, אין לך, זה לא, אתה לא נוגע בדבר האמיתי. ומעידך, אתה מודע לדבר הזה שככל שאתה רוצה לגוע בדבר האמיתי, אתה יותר ויותר נהיה מבין את הדבר הזה שזה, האמת היא עוד יותר גדולה ממה שאתה תופס. אומר הרב, ההתמזגות הנפלאה של שני ערכים אדירים הפכיים מאיימת היא מאוד. כן, זה דבר שהוא מאיים, פה המושג האימה פה, הכוונה היא, היא דורשת מהאדם להיות כל הזמן במתח. הוא לעולם לא נמצא באיזשהו מצב של מנוחה, הוא כל הזמן נמצא במצב של שאלה ותשובה, שאלה ותשובה, שאלה ותשובה. בעצם החיים שלנו הם בנויים כמו איזה ספירלה, שהיא כל הזמן אתה שואל, ואז אתה עונה, ואז אתה מתעלה, עולה, אבל עוד פעם יש לך עוד שאלה, ועוד שאלה, ויש לך אין סוף. גילוי ואסתר, גילוי ואסתר, גילוי ואסתר, גילוי ואסתר. אז המאיימת פה, המאיימת היא מאוד, כן, זה לא האימה של איזה פחד ושאי אפשר לחיות, אלא הכוונה היא, היא כל הזמן מביאה את, האדם לא יכול לרגע אחד לא להיות בתנועה הזאת, כן, בתנועה הזאת שהיא מחייבת אותך כל הזמן למצוא את ההתמזגות הנפלאה של שני ערכים אדירים. ועל זה אומר הרב, למה אני מסביר מה שאני מסביר? כי זה מה שהרב מסביר בהמשך. והנורא זה יעקב שאמר מה נורא המקום הזה. כלומר, הרב בא ואומר, זה קשור לפרשיות השבוע שלנו, שכשאתה שואל את עצמך, מהי הדמות של יעקב, כן? אז כל אחד ואחד מהאבות, הוא תיאר את, את ה, מה, מה צורת עבודת השם שלו, את מה הוא מופיע בעבודת השם. אז כתוב שאברהם אבינו הוא הופיע את הגדולה האלוקית, יצחק הופיע את הגבורה האנושית האלוקית, ויעקב הופיע את הנוראות האלוקית, את הנוראות, זה מה שהוא מביא, הנורא זה יעקב שאמר מה נורא המקום הזה. אז אנחנו רגילים, כן, למה שאנחנו, כן, שהעניין של יעקב קשור לאל תירא, כן, אנחנו שרים במוצאי שבת אל תירא אבי יעקב, כן, ובתורה אנחנו רואים, וירא יעקב מאוד ויצר לו, כלומר אנחנו רואים את הקשר בין האימה הזאת שהרב מדבר עליה לבין יעקב, ואומר הרב, זה גם מה שאתה רואה, שיעקב אבינו קורא למקום, מה נורא המקום הזה. כן, אז מה, אז מה הנוראות הזאת של יעקב? יעקב אבינו, אומר הרב, הוא, הוא קרוע. הוא כל הזמן נמצא בתנועה, הוא נמצא כל הזמן, כל הזמן בחוסר מנוחה, בין שתי אוהלים שהוא צריך ללכת ביניהם. זה מה שהוא ממשיך. והוא איש תם, יושב אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק, המתמזג בתפארת ישראל. זאת אומרת, יש את אוהל אברהם. אוהל אברהם, אברהם אבינו, הוא אומר, אני לא כל כך, אני לא, לא, לא מתעסק כל כך במה שלא, אני מתעסק במה שכן. אני כל הזמן מחפש במציאות הארצית שלי, במציאות של הארץ, איפה אני יכול להפוך את הארץ שהיא חסרה נוכחות אלוקית, למלאה נוכחות אלוקית. ואברהם אבינו זה עבודה עצומה של התפשטות, של ודאות. אברהם אבינו מבטא את זה שאין טעם לחיים ללא העיסוק בהופעת הגודל האלוקי. זה העניין הזה שאברהם אבינו שהוא צריך לגלות את מידת החסד. כי המידה הזאת בכל מקום, בעוד מקום, בעוד מקום, בעוד מקום, למצוא את הטוב שיכול להיות פה, למצוא את החסד שיכול להיות בו, למצוא את הצד שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות שם. אז זה אברהם אבינו שהוא מביא לעולם את הצד של הגודל. כן, זה הגדול. זה אוהל אברהם. אבל אין ספק שאם אדם עסוק כל הזמן להפיץ ולגרום להתפשטות האור האלוקי, אז אתה עלול באיזשהו שלב לאבד את האיכות, לאבד את זה שאתה כל הזמן ממש נמצא בלפני ולפנים. אתה החסד יש בו המון יסוד של גילוי והתפשטות, אבל ככל שאתה גודל ומתפשט, אז האיכות עלולה להיפגע. הקשר למקור יכול להיפגע. הקשר לזה שאתה צריך להכיר בזה שאין פשר למה שאני עושה, ושיש משהו הרבה מעבר למה שאני עושה, ושכל מה שאני עושה הוא לא מבטא את המקור האלוקי, אז זה הדבר שהעניין של אברהם יכול לפגוע. כן, אברהם הוא עסוק בגילוי החסד האלוקי בעולם. ביצחק הוא אומר, רגע, בוא נעשה ברקס לכל ההתפשטות הזאת. ואברהם ביצחק, עניינו הוא עמוד התפילה, עמוד העבודה. למה זה קשור לגבורה, למה זה כזה? הוא מתגבר על מה שיש באדם, את החשק לחיות, את החשק למצוא את החיות האלוקית בו, והוא מבטל כביכול, הוא מצמצם את הנוכחות שלו, והוא אומר, אני כל הזמן צריך להיות בעמדה של לכוון, ודווקא לא להיות פועל בעולם, אלא להיות כל הזמן קשוב ומבטל את עצמי לנוכחות האלוקית. ולכן יצחק הוא נעקד על גבי מזבח, הוא עוקד, הוא מחזיר כאילו את ההתפשטות של כל הכוחות שלו, הוא עוצר את כל הכוחות שלו ואומר, העיקר שהוא נמצא על גבי המזבח, אבל הוא לא, הוא כל הזמן, זה תיקון רק, זה כאילו להיות עוד פעם במקום לא של הגלוי, אלא דווקא במקום הפנימי, במקום המצומצם, כן, הוא מצמצם את הנוכחות שלו. זה יצחק. זה אוהל אברהם מול אוהל יצחק, שזה העניין הזה של הגבורה. ואומר הרב, יעקב הוא רוצה הוא בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. כלומר, הוא רוצה למזג. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שהפסקה הזאת היא בוודאי מבוססת על דברים נסתרים. כלומר, בעולם הנסתר, אנחנו יודעים שיש צד ימין, צד שמאל, יש את התפארת שזה משהו באמצע, שצריכה בסופו של דבר למזג ולעשות איזשהו שילוב בין שני הצדדים. אז זה בעולם הפנימי מאוד מאוד מרחיבים את הדבר הזה. על בסיס זה מה שכותב כאן הרב, אנחנו מנסים להבין איך זה בהקשר של הסעיף שלנו. כי באמת, אם היו שואלים אותי באהבה ויראה, מי מבטא מאהבות את העניין של היראה, אז עד שהגעתי לסעיף הזה הייתי אומר, זה יצחק. כן, תמיד אנחנו אומרים שאברהם אבינו זה יסוד האהבה, ויצחק זה יסוד היראה, כן? וזה לא סותר על מה שאנחנו הסברנו, מה שהסברנו קודם זה על בסיס העניין הזה, שהאהבה זה שאתה בא ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא, שהאור האלוקי הוא נמצא בנו, ואנחנו מוצאים אותו ומגלים אותו וחיים אותו וחווים איזושהי מאוד חוויה של גילוי אלוקי. והיראה מה היא? היראה זה שבמחשבה שלנו על האלוקות, אז אתה תופס שכל מה שגילית הוא כעין ואפס מול הגודל האלוקי. הגודל האלוקי הוא כל כך גדול שאתה ירא מלהגיד את הדבר הזה שאתה מגלה את האור האלוקי, ואתה מודע לדבר הזה שאתה לא יכול לגלות את האור האלוקי, אתה תופס את הפרופורציה בינך לבין האור האלוקי, ואז זה גורם לך למרחק. אז זה מה שתמיד אנחנו אומרים, זה אברהם הוא נצחק. לא הייתי מחבר את יעקב לעניין הזה של היראה. לא הייתי מחבר את העניין הזה, את יעקב ליראה. יעקב בדרך כלל הייתי מחבר לעניין הזה של הדבקות. יש שלוש מידות בסיסיות. אהבה, יראה ודבקות. מה שהרב מסביר לי כאן בסעיף, מה שהרב מסביר לנו כאן בסעיף, שבעצם העניין של יעקב זה באמת, כן, כמו שאני אמרתי, דבקות, אבל מה הכוונה? להיות כל הזמן בתנועה הזאת שבין האהבה ליראה. כן, זאת אומרת, כשאדם הוא עסוק רק באהבה, אז יש לו הפסקות. יש זמנים שהוא לא עסוק בחסד, כי היכולת להופיע את החסד היא תמיד מוגבלת, כן? היכולת של האדם להיות בתנועה של החסד, האדם צריך רווח בין פרשה לפרשה. האדם שעסוק גם ביראה, גם זה, האדם לא יכול כל הזמן להיות בעמדה הזאת של היראה. כי העולם הוא לא רק יראה, העולם הוא לא רק אהבה. ויעקב אבינו, איך הוא מופיע את הדבקות שבו? הוא מופיע את הדבקות שלו שהוא כל הזמן נמצא בין אהבה ליראה. אין לו איזשהו מצב שהוא לא נמצא בתנועה הזאת של הרצון ושוב הזה. הוא כל הזמן נמצא ברצון ושוב הזה, כמה לבטא את הצד של מה שהרב אומר שאנחנו מלאים מוודאות ומזה שאנחנו אומרים שאנחנו יודעים את השם, וכמה אדם מלא מהדבר הזה שכל מה שאני יודע זה לא נקרא ידיעה, כי אי אפשר להשיג את השם. אז יעקב אבינו הוא נמצא, הוא כל הזמן אוחז את שני האמירות האלה בבת אחת, והוא נע כל הזמן מנהל, וזה מה שגורם לו את הנוראות. זה מה שהסברתי, שהנוראות זה לא הפחד, אלא זה ההימצאות כל הזמן בעבודה הזאת של לדעת בצורה מדויקת מתי להדגיש את הצד הזה, מתי להדגיש את הצד הזה. זה מה שאני מבין בעניין הזה של והוא אשתם יושב אוהלים אוהל אברהם ואוהל יצחק כמתמזג בתפארת ישראל.
אבל זה יכול להיות גם פחד פשוט, לא? בין לפעול בין הכיסאות, זה שתי מתחים שאתה לא עובד, אתה יכול לא לעבוד כלום.
טוב, אני העדפתי להסביר שזה לא שהוא נופל בין הכיסאות, אלא כל הזמן נמצא בתנועה הזאת. כי אתה אומר כזה דבר, אברהם שהוא עסוק רק בנושא אחד, אז ברור לו, הוא לא יפול בין הכיסאות. יצחק שהוא דמות של עבודה ושל כל הזמן להתפלל וכל הזמן להגיד, אני לא ואני רק כלי למה שקדוש ברוך הוא יעשה. אברהם אבינו מלא ודאות שאני הנציג של השם עלי אדמות, ואני מלא כל הזמן קורא בשם השם ואומר ועושה חסד. אז הדרך הזאת היא דרך שמאוד ברור לו מה הוא צריך לעשות. יצחק, שהוא אומר, לי מאוד מאוד ברור, אני צריך להיות זה שבא ואומר כלפי עצמי ואומר כלפי כולם. אנחנו צריכים להיות מודעים שאנחנו רק אנשים, וכל מה שאנחנו עושים זה, זה לא משתווה אל מול הגודל האלוקי. יעקב, שהוא צריך לתפוס את שתי הדרכים, כשאדם צריך לתפוס את שתי הדרכים, אז לפעמים הוא יכול לאבד את הכל. כן, אז אני יותר עדפתי להסביר, זה המתח הקבוע הזה, לעשות את זה בצורה שהיא תגרום למיזוג. כן, זה מה שהוא אמר, זה צריך למזג, כן, זה, כן, ושזה יהיה דבר תפארת, תפארת ישראל, תפארת זה תמיד הדבר שהוא מכיל את שני הצדדים. כלומר, דבר שהוא מאוזן, דבר שהוא, כן, גורם לכך שיש את שני הצדדים. אז להופיע את השלמות הזאת, בדיוק לעשות את זה בצורה המדויקת, זה הדבר שגורם לנורא של יעקב. טוב, אתם רואים, זה נושאים קשים שצריך להיין בהם עוד ועוד ועוד ועוד. אתם תקראו הרבה בחסידות, ואחריכם תלמדו בעולם הנסתר את הדברים האלה, ותמיד תחזרו עוד פעם למשפטים האלה של הרב, וכל אחד ואחד ממכם מתקדם בהבנת המושגים האלה. ממשיך הרב ואומר, הדר חוכמה יראה. זאת אומרת, יש יראת התא, כמו שדיברנו כבר אתמול, יש יראה שהיא לא קשורה כאילו לחוכמה, שהיא עזיבת החוכמה, אבל יש הדר חוכמה שהיא יראה. זאת אומרת, יש היראה צריכה להביא את הבן אדם לזה שעל ידי זה שהוא ירא, אז החוכמה שלו תהיה מעודרת יותר. מסביר הרב למה. שלילת הידיעה היא מוכרחת, מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע, כשם שהיא מבררת אותו, מפני הטשטוש שנמצא במדע האדם. זאת אומרת, קודם כל נתפוס את זה בנוגע לאלוקות. אחרי כן הרב יבוא ויגיד שזה נכון לגבי כל הוויה, אבל קודם כל נתחיל בנוגע לאלוקות. כן? המחשבה הזאת, שכשם שאתה יודע את הדברים האחרים, אתה גם יודע את האלוקות, כן? זה בוודאי יגרום לך שאתה לא תדע את האלוקות. כי תמיד הידיעה של האדם היא ידיעה מוגבלת. אתה יודע צד מסוים. כן, אז אם האלוקות היא לא צד מסוים, האלוקות היא השורש של הכל, וכיוון שהאלוקות היא שורש של הכל, כן, אז אף פעם לא תוכל לתפוס את הדבר בצורה האובייקטיבית. כלומר, אם אתה תופס דברים בצורה, אם אתה בוחן דבר ואתה לא בוחן את נקודת האלוקות שבו, אתה לא בוחן את נקודת האלוקות שבו, אלא אתה נוקה, אתה נגיד בוחן את מידת השימוש שלו לנו. נגיד אתה לוקח שולחן ואתה עושה חקר על השולחן, מה הסוג החומר של השולחן, איך הצורה, כמה זמן הוא יהיה קיים, כמה, איך אתה עושה את השולחן יותר חזק. אז שם באמת יכול להיות לך ידיעה אובייקטיבית. למה? כי מה שחקרת זה את השימוש של, של, של העץ כחומר שמשמש אותך לשולחן. אז שם זה מצוין. שם הידיעה היא צריכה להיות ידיעה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית, וזה בסדר. אבל ביחס לאלוקות, שאתה רוצה לתפוס את האלוקות, אז אתה לא תופס רק את, אתה לא אתה לא רוצה לתפוס רק את מה, איך הקדוש ברוך הוא מתגלם, אלא אתה רוצה לתפוס את האלוקות, כן? להבין את האלוקות, אז שם כל ידיעה שיש לך, הידיעה שלך זה באחד הגילויים של הקדוש ברוך הוא. אז אם היית מגדיר שאני עכשיו הולך לדעת, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במידה הזאת והזאת, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה, כן? מהי המידה הזאת? מה ההנהגות שלה, איך היא מופיעה, זה בסדר. שם הידיעה יכולה להיות אובייקטיבית. אבל אם אתה לא, אבל אם אתה רוצה לתפוס, כשאתה מדבר על יחס האלוקות, כן, היחס שלך לאלוקות, אז אתה לא מתייחס רק לקדוש ברוך הוא מתגלה. כי זה לא מספק את הבן אדם. בן אדם הרי תמיד חותר למגע בעצם. כן, בן אדם לא רוצה להיות קשור רק לגילויים. תמיד. כן, אתה חי עם אישה, כן, אז אתה אומר, טוב, אני אהיה קשור לגילויים שלה. לא, אתה רוצה, כן, זה העצם שיש בנו, היא דורשת מאיתנו, היא דוחפת אותנו, שאנחנו רוצים להיפגש עם העצם. וגם כאן אנחנו רוצים להיפגש עם העצם של האלוקות. אז אומר הרב, מה הדבר שיכול להגן עליך, שאתה תוכל באמת יותר להיפגש עם העצם? זה דווקא שאתה לא תבוא דרך הידיעה. עוד מעט הרב יסביר את המושג אחר. כן, יש מושג כזה של ראותא דליבה. כן, מושג אחר, איך אתה תופס את האלוקות. אבל בתפיסה של ידיעה, אומר הרב שדווקא הידיעה בנוגע לאובייקט כאן, זה מטשטש. למה זה מטשטש? כי זה מדגיש לך רק צד אחד, וזה לא מדגיש לך את כל מה שיש. כן. אומר הרב שבאיזושהי מידה זה נכון לגבי כל הוויה. והוא עדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. כלומר, אם אתה בא לדעת את ההוויה המוגבלת, זה בסדר גמור. אז אתה לא צריך להגיד יש משהו שהוא לא ידוע. אבל אם אתה בא לדעת כל הוויה מוגבלת מצד הראשית שבה, כן? מה זה הראשית? הראשית זה אומר שבכל הוויה והוויה יש נקודה, יש איזשהו שורש, שזה העצם מה שמחיה אותו. מה עצם הדבר שמחיה כל הוויה והוויה? אתה מחיה את כולם. ועצם החיים הרי הוא היחס האלוקי של ההוויה. זאת אומרת שבכל הוויה והוויה בעצם כשאתה בא לדעת אותה, אם אתה רוצה לדעת את הגילוי שלה, זה בסדר גמור, אז אתה לא צריך להשאיר את הנקודה הזאת. אז זה לא נכון לבוא ולהגיד שאם אתה אומר שאתה יודע אותה, אתה פגעת משהו בתפיסה שלך. אבל אם אתה רוצה לתפוס אותה מצד הראשית שיש בה, מה הכוונה הראשית שבה, שמצד הדבר העצמי שמחיה אותה, שזה היחס האלוקי של ההוויה, אז גם אפילו לגבי כל ההלוויה, אז אתה צריך בעצם להבין את הדבר הזה, שדווקא על ידי זה שאתה אומר לעצמך שאתה לא יכול לדעת את הדבר הזה, כן? אז ככה אתה יותר תקלט את הדבר הזה. וזה עצור בידיעה הנעלמת. הנתפסת רק בראותא דליבה היותר כמוסה. כלומר, כאן הרב בא ואומר איזשהו חידוש, שמה שאנחנו אומרים, שהאלוקות לא יכולה להיות מושגת, הכוונה היא לא יכולה להיות מושגת בכלים הגלויים שלנו, בשכל, בידיעות, בדרך הזאת של סיבה ומסובה. אבל יש מושג כזה שנקרא ראותא דליבה, שזה תפיסה נעלמת, כן, הוא קורא לזה ידיעה נעלמת, שדרך שם אתה כן קולט את אתה יכול להתייחס לאלוקות. אז מה זה ראותא דליבה? ראותא דליבה, ראותא זה רצון, הרצון של הלב. אז זה מתקשר למה שאתמול התחלנו להסביר, מה שהסברנו בפסקה הראשונה, שהעניין של היראה, מה זה לא להתעסק בגילוי אלא במה שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ברצון האלוקי שהוא עצם החיים, כן? הרצון שהוא מניע את כל הזה. אז אומר הרב, יש משהו בתוך כל אדם ואדם שהוא מחובר לרצון הזה, כן, לעצם החיים, לעומק הזה שהוא לא יכול להיות מוגדר בידיעה, אלא הוא נמצא בצורה של בצורה נעלמת. אני חושב שהרב בוודאי יחבר את זה גם לכוח האמונה. כשאנחנו מדברים על אמונה, כן, הרב ציודה, כשהיה מדבר על אמונה, הוא אומר, מה זה אמונה? אז הרב ציודה אומר, אמונה, זה לא רגש, זה לא שכל, זה לא חושים, כן, מה זה אמונה? אמונה זה חיים. הוא אומר, צדיק באמונתו יחיה. אז מה הפירוש בדבר הזה שאמונה זה חיים? כן, מה הכוונה אמונה בחיים? זאת אומרת, שזה שיש באדם את היכולת להאמין, הפירוש הוא שכיוון שהאדם הוא חלק מהרצון האלוקי, אז את עצם החיים הזה, עצם החיות הזאת, זה הדבר הנעלם הזה, כן, שהוא הנקודה האלוקית, הוא ככה אנחנו צריכים לתפוס את האור האלוקי. כלומר, שזה באמת התפיסה שלנו, זה מה שכאן אומר הרב, נתפסת רק בראות הדליבה יותר כמוסר. זה מושגים עמוקים, אבל זה מאוד מאוד חשוב. כן, אז באופן בסיס צריכים לדעת את הדבר הזה. כשאנחנו מדברים על אמונה, מה הכוונה שרצית תמיד היה אומר, אמונה זה חיים? הכוונה היא שהאמונה זה תפיסה מאוד עצמית ופנימית, שאחר כך יכול להיות לה המון גילויים. כלומר, האמונה יכולה להתבסס אחר כך על ידי השכל, על ידי חוויות, על ידי רגש, על ידי כל מיני דברים. כל זה גילויי האמונה. אבל עצם האמונה היא עצמית יותר, היא פנימית יותר מאשר כל הגילויים שלה. זה הכוונה, האמונה היא חיים. צדיק באמונתו יחיה. שהרצה אותו תמיד היה מדבר. וזה גם, כאן אני חושב, זה הכוונה. זה עצור בידיעה הנעלמת, הנתפסת רק בראות הדליבה יותר כבוסה. ואי אפשר לה להיות מגולמת. מגולמת הכוונה גולם, כאילו יוצאת גלויה. גלויה, בצורה של גולם. בצורה בידיעה מובלטת, מפני שתתשקש לה לידי הגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. טוב, אנחנו בשבע, לא בעיתון בשבע, אלא הכוונה בשעה שבע. יש לנו עוד 5 דקות לגמור לקרוא, או נגמור לקרוא בשבוע, ובפעם הבאה נמשיך סעיף הבא. אולי פעם הבאה אני רק אתייחס למושג הזה, מה זה בחשקה שבחשקה העליון. כן, אז הרב, אנחנו ממשיכים לקרוא את הסעיף הזה, ותכלית הידיעה על כן אי אפשר לשום הבעיה שתפוס את ההוויה האלוקית כדי שלא תתבטל מציאותה. יש פה עוד איזושהי נקודה שהרב מוסיף, שיש משהו שאם היינו תופסים את האלוקות בצד הגלוי, אז לא היינו מציאות. כלומר, האלם הזה הוא זה שמאפשר לנו להיות מציאות. בלי האלם הזה, אז היינו בטלים כאור קטן בפני אור גדול. מה? שער הבטיח כזה. היכולת שלנו להיות מציאות זה דווקא על ידי האלם הזה, זה מצד אחד, ומצד שני, הידיעה הנעלמת הזאת זה הדבר הכי מופלא שיכול לעשות, שבו אנחנו קשורים באופן ממש ישיר עם המקור האלוקי. בתכלית הידיעה ממשכת החיים וההוויה, שאין בינה ובין מקור חיי החיים והוויית ההוויה, שום מסך מבדיל, שום דבר חוצץ. ואיך זה בא? הוא דווקא מה שלא נדע. מה הכוונה? שלא נדע ידיעה גולמית, ידיעה חיצונית, אלא שזה יהיה הראות הדליבה שהוא דיבר קודם. כן, מה שלא נדע. שזה, אומר הרב, כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו, לא לחשוב את הדבר הזה, טוב, אנחנו בני אנוש, אנחנו מסכונים, יש לנו מגבלה שאנחנו לא יכולים לתפוס, אלא זה הבחירה שלנו שהידיעה לא תהיה חיצונית. כאילו זה, כי עם עצמותה של שלילת הידיעה, שבחשקה העליון עצמות הידיעה האמיתית מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה, הממעטת דקיונה. כן, אז קצת רציתי להרחיב גם על המושג הזה של בחשקה העליון. כי אנחנו רואים במעמד הר סיני שהאור האלוקי מופיע בצורה כזאת של חושך, ענן ערפה. לכן הרמב"ן מדבר בתחילת ספר בראשית, הוא אומר שהאש היסודית היא נקראת חושך. זאת אומרת, יש קשר בין הגילוי לבין החושך. כלומר, זה כל הסעיף הזה. הסעיף הזה בא להגיד, החושך בא להגן שחס וחלילה לא נצייר את האור האלוקי כאיזושהי תמונה. החושך בא כאילו להסתיר לנו את התמונה, ודווקא ההסתר הזה של החושך הוא זה שמאפשר את הציור הנעלם הזה של השכינה שהיא לא בתמונה. אז תסתכלו שם ברמב"ן, ברמב"ן הראשון על ספר בראשית שמדבר שם על היחס בין החושך לאש. ותסתכלו, אני הבאתי כאן פירושים על הפסוק בויתחנן, כן, שכתוב שם, והער בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפה. תזכרו את הפסוק הזה, זה הסתירה הזאת, של גילוי השכינה, חושך ענן ורפה. כן, אז זה הסעיף. זה הסעיף פה שהרב אומר, זה מה שהוא אומר, ההחשכה העליונה, אתה מחשיך את העניין בגלל שיש משהו עליון. כן, וזה, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום השם, אני מתפעל מזה שהצלחנו לצלוח את הסעיף הזה בשיעור אחד, בדרך כלל איזה סעיף הייתי עושה שלושה שיעורים, אבל החלטתי טיפה לשים גז. טוב, אז נעמוד פה.